אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה הריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה הריות!
יאללה הריות!
הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה הריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה הריות, והיום אנחנו בתוכנית ספשייל. בוא תציג את עצמך, מי אתה?
אהלן, שלום, נעים מאוד, תודה רבה על הזמנה. אני כפיר איימן, אני בן 24 ממודיעין, יהודי, ישראלי, ואוהב מאוד את המדינה שלי.
מה מיוחד בך, למה זה תוכנית ספשייל?
אני לא יודע, אני צריך לשאול אותך, אתה הזמנת.
אז כפיר, הוא במפלגת המילואימניקים, מפלגת שבאה לשנות את המדינה, מפלגת שאני מאמין שנוסדה ויש בה את רוב מילואימניקים, לא?
כן, אז אני אציג רגע את המפלגה. מפלגת המילואימניקים בבועלת יועז הנדל, היא בעצם מפלגה שמבינה שאנחנו צריכים לקחת את הכוח הישראלי שמצאנו בעידן פוסט השיבה באוקטובר, אחרי הקונספציה ואחרי השבר הנורא, ולתעל את האנרגיות האלה שמצאנו בעולם המילואים, אבל לא רק המילואים, כי מילואימניקים זה אנלוגיה ואני עוד רגע אגיע לזה, אבל לתעל את הנקודה הזו, להצלת המדינה, באמת, כי מדינת ישראל נמצאת בבור, היא נמצאת בבור פוליטי, נמצאת בבור חברתי, ובקרוב אנחנו גם נהיה בבור כלכלי. והשאלה שלנו, כמפלגה, איך אנחנו מוציאים את עצמנו מאותו בור, בשביל זה קמנו, זה באנו לעשות. עכשיו, שאלת אם יש רוב של מילואימניקים, אז קודם כל כן, אבל זה לא המהות, כי מילואימניק זו אנלוגיה. מילואימניק זה אנלוגיה למי שנותן למדינה. מילואימניק זה אנלוגיה לבחורה מבוגרת שחליקה לנקניקיות בשטחי כינוס. מילואימניק זה אנלוגיה לכל מי שעושה שירות לאומי למדינה. לכל מי שממריץ את המשק. לכל מי שמחנך אנשים במדינה הזאת. לכל מי שציוני במדינה הזאת. לכל מי שנותן מעצמו. זו אנלוגיה של מילואימניק. ואנחנו בעצם באים להגיד, בשורה תחתונה, והכי תכלס, כי אנחנו פה בתוכנית של נוער, אנחנו רוצים בעמדות השפעה במדינת ישראל יותר מילואימניקים ופחות כלומניקים.
אתה מרגיש לזה משמעותי בתקופה האחרונה?
חייב להגיד לך שזה מאוד משמעותי. אני, כמו כל צעיר במדינת ישראל, וכמו בכלל, כל בן אדם שמשרת במדינה הזאת, התעוררתי, 7 באוקטובר, קיבלתי קפה, והבנתי שאי אפשר להמשיך כמו שהיינו עד היום. ברמה האישית שנייה, אני השתחררתי מהצבא באפריל 23, מצאתי את עצמי במציאות מטורפת. חצי שנה הייתה לי שקט, התחלתי לבנות את החיים, התחלתי ללמד שחמט, תחביב שלי מגיל צעיר, הייתי מורה לשחמט בבתי ספר, היה לי סטודיו, לימדתי שחמט, עשיתי את מה שאני אוהב, זוגיות, הכל מדהים. ובשבעה באוקטובר הגיע שבר. הגיעה מלחמה נוראה, שמאז אנחנו באיזשהו סחרור שהמדינה לא מצליחה לצאת ממנה. ואני מרגיש מאוד משמעותי. כי אני מרגיש שפה אני נמצא בצו 8 אזרחי, כדי להסביר לאזרחי המדינה, וכדי להיות חלק מהשינוי שיביא למדינה, את ה... גוף הפוליטי האמיתי והכן שהיא כל כך כל כך צריכה לתפיסתי.
אז בואו קודם כל נתחיל מההתחלה. מה עשית בצבא?
אני בצבא הייתי לוחם בגדוד 202, התגייסתי באוגוסט 20, אחרי שנת מכינה משמעותית מאוד במיתרים לחיש, בית גוברין, שנה שהצבע אותי והשפיע עליי מאוד מאוד מאוד, יש לי מקום מאוד מאוד חם בלב לעולם המכינות, ואחרי אותה שנת מכינה באמת התגייסתי לצנחנים, התחלתי שירות והכשרה עם אוגוסט 20, נפצעתי במהלך הכשרה שלי, שברתי כמה עצמות, הייתי ברם 2, לא יודע אם אתה יודע מה זה, רם 2 זה איזושהי הפסקת החלמה, שאתה יוצא מהצבא, חזרתי, שלמתי את ההכשרה, עליתי לגדוד, הייתי לוחם בגדוד, תפקיד, התקדמתי בתפקידים, תפקיד האחרון שלי הייתי רס"פ של פלוגת חץ, פלוגה החרדית בצנחנים, ובעצם משם גם האוריינטציה הפוליטית לציבור החרדי, ולמה אנחנו כל כך צריכים אותו, למה הוא כל כך רלוונטי לנו.
ואתה מרגיש מסופק מהשירות שלך?
לגמרי, אני מרגיש מאוד מסופק. אני חושב בסוף שכל אחד צריך לתת ולתרום למדינה בדרכו. הטובים יותר לצבא והטובים פחות לשירות לאומי ולמסגרות אחרות. אבל מהשירות הצבאי שלי ברמה האישית אני מסופק. זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי. אני זוכר שעוד במכינה הייתה לי על זה שיחה עם חבר טוב מיכאל בן חמו זיכרונו לברכה שנפל מאז במלחמה בשבעה באוקטובר. שדיברנו על למה אנחנו רוצים להגיע דווקא לגדודים. דיברנו על סיירות, וזה מה אני אמרתי לו בקצה, שאני רוצה להגיע דווקא לגדודים, מתוך הראייה שעם ישראל נמצא בגדודים. לא בסיירת מטכ"ל, לא בשלדג, וגם לא בדובדבן. עם ישראל נמצא בגדודים, ואם אנחנו רוצים להגיע ולהיות עם עם ישראל, להיות חלק מהסיפור הזה, אז אנחנו צריכים להשביח ולהיות אנשים טובים, ולהיכנס לגדודים ולפקד שם. זו הייתה מטרה, עמדתי בה די טוב, אבל אתה יודע, מאז אנחנו עדיין בצבא, כבר כך וכך שנים.
ואתה בא לשנות, אתה מילואים ניק, אתה פוליטיקאי, אתה בשנות המדינה. מתי הבנת שהמדינה זקוקה לשינוי מבפנים ומבחוץ?
אני אגיד לך מה, אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל בשבעה באוקטובר הבין שהרכבת סטתה מהפסים. אנחנו לא בכיוון נכון. עכשיו, אני יצא לי לנווט כמה פעמים בחיים, ובניווט, כשאתה נאבד בדרך, אתה חוזר לנקודה האחרונה שאתה זוכר. והנקודה האחרונה שאני זוכר, שמדינת ישראל הייתה בה והייתה במקום הנכון והייתה בדרך הנכונה, היא נקודה של ציונות. הנקודה שהקימה את המדינה, היא גם הנקודה שתוכל להבריא את המדינה. ובחינתי, אני ברמה האישית רגע, אחרי הסבב השני של המילואים שלי, סבב ראשון, אתה מגויס באותו בוקר, קופץ מהמיטה, לא מבין עדיין מה קורה, בדרך שמעתי ברדיו 100 הרוגים, אמרתי, 100 הרוגים? הייתי בשוק. ככל שעבר הזמן, הבדנו את גודל האירוע, אנחנו גם, אתה יודע, כל החברים פרוסים, ולאט לאט בשורות איוב, והחבר הזה שנפל, והידידה, האמא השכבה שנרצחה, והחבר שהיית לך במכינה, והבחור שהיית לך בצבא, ולאט לאט מאבדים אנשים, זה רגע של אלם. עכשיו, כשאתה נכנס לאלם, אפשר fight or flight. אני חושב שבשלב הראשון, כולנו כמדינה, בכלל, לא רק אני, היינו באיזשהו פלייט. היינו שנייה בטייס אוטומטי, אוקיי, יש מצב רע, צריך להציל את המדינה, כולנו קפצנו, בלחידות חברתית מדהימה, אף אחד לא זוכר ששבועיים לפני זה, רבנו על מניינים בהפרדה בתל אביב ביום כיפור, לא עניין אף אחד. קפצנו כמדינה, והצלנו את המדינה בשבעה באוקטובר. אני חושב שלי נפל הסימון באמצע הסבב השני, שהצו 8 שאני עושה במילואים הוא לא מספיק. כי אם אני בחור צעיר במדינה ויש לי דעות, אז זה לא רק זכות, זה על גבול החובה להשמיע אותם. בטח במצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו היום, שמבחינתי אנחנו במצב של אפס הנהגה, אפס משילות, ואפס כבוד לחברים שאיבדנו, לאנשים שהקריבו את עצמם בשביל המדינה. וזו מבחינתי השליחות שלי. ואני, אתה יודע, כמו כולם, התגלגלתי לאירוע, לא תכננתי להגיע ולהתראיין אצלך היום. אבל מצאתי את עצמי באמת במצב של אין ברירה, ושל הגיע הזמן לקפוץ למים ולנסות שנות המדינה הזאת לטובה מבפנים, כי אחרת, איך אני אוכל להסתכל על הילדים שלי בעיניים עוד 20-30 שנה, ולהגיד להם, תקשיבו, אבא ניסה. אבא עשה את 100%, כדי שאתם תגדלו במדינה יותר טובה ממה שהוא קיבל.
ולמה דווקא מילואימניקים? למה לא בנט, או גנץ, או אייזנקוט?
אני אגיד לך מה מיוחד במפלגת המילואימניקים, ומה מייחד אותנו מבחינתי. מפלגת המילואימניקים, ששלוש עקרונות יסוד, שאנחנו לא זזים מהם, והם תנאי יסוד להקמת ממשלה מבחינתנו. אין תזוזה ימין השמאל. תנאי ראשון הוא ועדת חקירה. למה ועדת חקירה היא כל כך חשובה בעיניי? כי המשפחות של החברים שלי, שאני הייתי אצלם לא מזמן, ביום הזיכרון, באיזה לוז מטורף של להספיק להגיע לכל הבתים, לא הספקתי, אי אפשר להגיע לכל, מתחשבן באיזה שנה הייתה, איפה משהו נורא. אבל אותם אנשים מגיע תשובות, מגיע להם תשובות מה קרה באותו יום, שהם איבדו את הילדים שלהם, זה הדבר הכי ברור בעולם, רק בגלל תירוצים פוליטיים, הדבר הזה לא התקדם בינתיים. זה הסיבה היחידה. זה קודם כל. צריכה לקום פה ועדת חקירה, ממלכתית, למה ממלכתית? בגלל הסמכויות שלה, רוצים לדבר על הרכב, בואו נדבר. ביבי, בנט, תשבו בשולחן, עם שופטי העליון, תחליטו ביחד מה עושים, בסדר? אבל לא שתמשו באירוע הזה, כי זה תירוץ. זה תירוץ, וזה תירוץ שמשאיר את המדינה בבוץ. זה הדבר הראשון. הדבר השני שחשוב לנו, הוא ממשלת אחדות ציונית. למה דווקא? מבחינתי, כשאני מסתכל על המפה הפוליטית היום, ועל השיטה הפוליטית בעיניי מאוד גרועה שלנו, יש היום שתי קיצוניים, אנטי-ציונים, בשני צדדי המפה הפוליטית, שקופים עלינו כל הזמן ממשלות רעות ואנטי-ציוניות. צד אחד תראו את המפלגות הערביות, מפלגות שלא מוכנות לקרוא לחמאס ארגון טרור, מפלגות, באמת, אתה יודע, דברים שהשתיקה יפה להם, הצורה שבה הם מתנהלים, כאזרחי שווי זכויות במדינת ישראל, אבל לא נותנים כלום חזרה למדינה, ולא מכבדים את המדינה שהם חיים בה. הפוליטיקאים שלהם, לא כל הציבור. ומהצד השני, להבדיל, תראו את המפלגות החרדיות, שנמצאים במקום דומה, מקום אנטי-ציוני, מקום חשוך, מקום שבעיניי, אתה יודע, לא קשור לתורה שאני גדלתי עליה, אני מגיע מבית דתי. לא קשור לתורה שאני גדלתי עליה. איפה לא תעמוד על דם רעך? איפה מלחמת מצווה גם חתן יוצא מחדרו וקלה מחופתה? איפה הדברים האלה? נעלמו. נעלמו, אפס ערבות הדדית. ומעבר לזה, הם מצהירים על עצמם שהם לא ציונים, חוסמים את כביש 4 וצועקים בשלטון הכופרים אין לנו מאמינים. מבחינתי, שתי המפלגות האלה, ושוב, אני מחדד את המפלגות, לא הציבורים. יש חרדים מדהימים, ויוסף חדד, וערבים מדהימים שנותנים למדינה ולא רק לוקחים ממנה. אבל שני הגושים האלה, הם גושים שקופים עלינו ממשלות אנטי-ציוניות, כי כשבממשלה יש גורמים אנטי-ציונים, היא מקבלת החלטות אנטי-ציוניות. אי לכך ובהתאם לזאת, מבחינתנו, ממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית לפני הכל. לא ממשלת בנט ערבים, לא ממשלת נתניהו חרדים, אלא אם אתה רוצה תקרא לזה הגוש השלישי, לייצר איזשהו גוש חוסם משמעותי באמצע, שיגיד לאמא ואבא, בואו בבקשה, תסתדרו, תשלימו לטובת עם ישראל, כי אנחנו רוצים ציונות, כי הפער בינינו, תספר חסות, פער בין, אני לא מדבר על החקים, אני מדבר על המצביעים, פער בין מצביעי נתניהו, למצביעי בנט או אייזנקוט, ברמה אידיאולוגית הוא נמוך. האירוע פרסונלי, כן ביבי, לא ביבי. אז אם אתה שואל אותי, כן, ביבי צריך ללכת הביתה. אבל לא אני קובע, הוא יקבל מחר 50 מנדטים. אז אנחנו, כמפלגה, ובכלל, זו גם הסיבה שאני במילואימניקים, צריכים לכפות ממשלה ציונית ברשות מי שיקבל יותר מנדטים. אני מבחינתי, נתניהו צריך ללכת הביתה. אם יישאר, יישאר, לא תלוי בי. אני אעשה מה שאפשר כדי לשכנע אותך להצביע לי ולא לו. אבל היה והחליטו להצביע לו, יקבל מספיק מנדטים, כמו שבחלק מהסקרים כרגע רואים. לא תהיה ברירה, אלא להקים פה אחדות ציונית לטובת המדינה. אז במקום לסבן מראש, אנחנו אומרים את זה, במקום לסבן בדיעבד, אנחנו אומרים את זה בצורה ברורה מראש, כי אנחנו אנשי תכלס ואנשים ישרים. הנקודה השלישית, העיקרון השלישי של המפלגה, שאנחנו לא נקים ממשלה בלעדיו, הוא גיוס שוויוני לכולם. זה מרגיש לי עצוב שצריך להסביר בכלל. אבל אני, בחור צעיר, כבר 6 שנים בצבא, לא מצליח להתחיל לבנות החיים שלו. אני רואה אנשים אצלי במילואים, אתה יודע, אנשים הורים לילדים, לא רואים את הילדים שלהם, גירושים, בלגנים, לצבא אין מספיק חיילים, ראש אקה אומר את זה. ויושבים ציבורים במדינת ישראל ואומרים, לא, אתם הפריץ, ניקח מכם כסף, אבל לא נתרום, לא בכלכלה, לא בביטחון, לא עובד. אנחנו הדור שיפסיק להיות פרייר. אני מאמין בשלושת הערכים, אלה שלושת העקרונות האלה, אני מאמין שאין ברירה אלא לכפות אותם בפתיחת המושב הבא של הממשלה הבאה. אי לכך, הצטרפתי למפלגת המילואימניקים, מתוך אמונה בערכים האלה, ומתוך אמונה ביועז, שהוא אדם מאוד מאוד ראוי ומאוד מאוד מנוסה בעיניי, כדי להוביל את הרעיון הזה.
אז אתם מפלגה חדשה, אני מבין, נכון?
אמת.
איך אתם תוכלו לגרום את זה שיבחרו בכם? הרי יש מפלגות עם 25 מנדטים, 24 מנדטים, המפלגות, אני אקרא להם הגדולות. מפלגות של בנט, של ביבי, של לפיד, ועוד של מלא. איך אתם תוכלו להיבחר? אתם מתכוונים להיכנס עם אחד מהם באותה מפלגה?
אז דיברת על מפלגות גדולות, בוא אני אספר לך, אתה יודע מה המפלגה הגדולה בישראל היום?
מה המפלגה הגדולה בישראל?
מפלגה הגדולה בישראל היום, נכון לאפריל 2026, היא מפלגת המתלבטים. 27% מהציבור במדינת ישראל מתלבט, ועדיין לא החליט למי הוא מצביע בבחירות הקרובות. אלה אנשים שאני בונה עליהם, גם כי לפי נתונים כאלה ואחרים, אנחנו מאוד חזקים אצלם ונמצאים כאופציה ראשונה או שנייה של רובם, וגם כי אני מאמין שמדובר בציבור ציוני, בציבור שמבין את החשיבות של שלושת הערכים שדיברתי עליהם מקודם, בציבור שמבין למה חשוב להתחיל לבחור באנשים שהם מילואימניקים, ושוב, מילואימניקים כאנלוגיה, כתורמים למדינה, כי הם נותנים לנו ולא רק לוקחים, ופחות באנשים שהם כלומניקים. ובסוף, אותם 27%, רוב רובם, נמצאים בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. מעט ימינה מהמרכז, מתוך אמירה של ימין ביטחוני, אגרסיבי, לשמור על ביטחון המדינה, לשמור על ביטחון האזרחים, אבל מאידך, אנחנו רוצים להיות מדינה ליברלית, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, ואנחנו רוצים להיות מדינה שבה כל אזרחים שווים בפני החוק, ולא מדינה שבה אני אזרח סוג ב' ומשה מ-100 שערים הוא אזרח סוג א'.
אז אתה חושב ששיחות, אתה חושב שאני מדבר על שמאל ועל ימין פה. אתה חושב שהשיחות האלה הן לרלוונטיות היום? שיחה על ימין, על שמאל, על מרכז, זה דיין רלוונטי במצב שלנו היום?
זהו, אז אתה ממש מובילתי לנקודה הבאה שלי מבחינתי. אני, יש לי דעה לא פופולרית, והדעה לא פופולרית שלי היא ש 90% מהעם מסכים על 90% מהדברים, לדעתי, ואני לא אומר את זה על סמך נתונים, אני אומר את זה, אתה יודע, מה שאני רואה בשטח, מה שאני רואה באולפנים, בכנסת, באיזה, במילואים עם החברים שלי. כולם מסכימים שצריך רפורמה משפטית, כולם מסכימים מהצד השני שאפשר לעלות עם דיניין על בגץ, צריך למצוא פה את האיזון. כולם מסכימים שצריכה לקום ועדת חקירה, כולם מסכימים שהיא צריכה לקבל אמון מלא מעם, כי אם חצי עם לא יאמין בוועדה, לא עשינו בזה כלום. אלה יגידו לא, זה לא נכון, אלה יגידו הוא אשם. אני צריך ועדה שאפשר לסמוך על מה שהיא אומרת. 90% מהעם מסכימים שכל אזרח במדינת ישראל צריך לתרום מעצמו. ו-100% מאזרחי מדינת ישראל, ככה אני רוצה לקוות ולהאמין לפחות, רוצים בטובת המדינה. אי לכך, אני באמת ובתמים מאמין שהפערים, במיוחד בעידן פוסט השבעה באוקטובר, אם אנחנו מסתכלים רגע על תפיסות ביטחוניות, הפערים בין ימין לשמאל היום הם מינורים. והבעיה, הפלונטר הפוליטי שבו אנחנו נמצאים כבר שנים, ובמיוחד בשנים האחרונות עם המון המון מערכות בחירות ובלגן, הוא פלונטר של כן ביבי, לא ביבי. פלונטר פרסונלי, ולא אידיאולוגי. ולכן אמרתי שבסוף מצביע בנט ולפיד שיתאחדו עכשיו, נאחל להם בהצלחה. לנתניהו, הפער ביניהם, ברמה אידיאולוגית של המצביעים, הוא לא גדול. בכלל לא גדול, קרוב מאוד. ולכן אני מאמין שאפשר לכפות פה ממשלת אחדות ציונית, שתעשה טוב למדינת ישראל, שתעשה טוב לעם ישראל, ושתעזור למדינת ישראל לצאת מהבוץ.
במפלגה שלך אתה מוגדר בתור ממובילי הנוער. מה דעתך לנוער היום?
קודם כל, אני עושה הרבה דברים במפלגה, אני גם אחראי על תחום הנוער, גם על תחום השטח, על תחום הצעירים, הרבה דברים שאני מתעסק בהם, ברוך השם. המבנה אצלנו מעניין, אם תרצה אחרי אני אסביר לך, ואתה מוזמן להצטרף. אני חושב שאנחנו, בכנות אני אומר, אנחנו גם בבעיה וגם בתקווה גדולה. אנחנו בבעיה, כי אני אתן לך דוגמה, אנחנו רואים השכרה עם הבחור הצעיר ימנו, בפתח תקווה, בערב יום העצמאות, עם הדקירות ועם נוער נושר, שהמספרים שלו רק גדלים, אגב, עם מערכת חינוך חצי מתפקדת, ועם ארגוני מורים שסוחטים את המדינה. אנחנו רואים הרבה מאוד בעיות, בסדר? אחרי שאמרתי את הבעיות, אני אגיד איפה התקווה. אני מבחינתי רואה תקווה בדור הזה. אני חושב שהדור הזה, ואני ואתה הרבה יותר באותו דור, כמו אני ויועז למשל. אז אני מרשה לעצמי להכניס את עצמי כחלק מהדור הזה. אני מאמין שהדור הזה הוא דור העתיד שלנו, הוא דור התקווה שלנו, הוא הדור שיציל את המדינה. זה דור שיציל את המדינה בשבעה באוקטובר, קראו לו דור הטיקטוק, דור הוואי, דור הזד. זה דור שהסתער כמו הריות, והציל את המדינה בידיים שלו, והקריב את החיים שלו, והראה שהוא מבין ציונות פי אלף מאלה שלפניו. ואם הם, החבר'ה המבוגרים, שנהיגו פה את הספינה לכל מיני כיוונים, ולכל מיני פופוליסטיות, אם הם הרסו, אז אני מאמין שהדור שלי ושלך זה הדור שיתקן. זה הסיבה שיש לי המון המון תקווה. אנחנו לא דור הטיקטוק, אנחנו לא דור הוואי, אנחנו לא דור הזה, אנחנו דור של הריות, עם של הריות, יאללה הריות. ואני סומך עליי ועליך ובכלל על כל האידיאליסטים בעם הזה שיקומו ויגידו מה הם חושבים, אפילו אם הם לא מסכימים איתי. אנחנו דור שצריך לא לפחד להגיד איפה הוא נמצא, איפה הוא עומד, מה דעתו ומה הוא חושב שנכון, כי אם אנחנו ניתן להם להמשיך להוביל את הספינה, נגיע לאותה תוצאה.
אז ומה אמירות, מה אתה חושב על האמירות של, על הנוער היום? אני בתור במלחמה ובתקופה האחרונה הובלתי נוער, אנחנו מובילים מלב אחד ואנחנו מובילים מדרך פת, צלנו להוביל 700 מנדבים לי לפחות, ואמרו לי מלא הורים, מלא משפחות, איך אתם עושים את זה? אתם בני נוער, אתם דור הטיק טוק, אתם לא הכי חכמים נקרא לזה. מה דעתך לדברים האלה? כי אמרו לי זה בטירוף.
קודם כל זה בלוף, ואם תשאל את סבתא רבא שלי, תגיד לך שהיא אמרה את זה על הדור של סבתא שלי, וסבתא שלי כנראה אמרה את זה על הדור של אמא שלי. ככה זה, כל דור מזלזל באיזה שאחר, אבל שהוא עושה לו בית ספר. במקביל לאותה... לאותו חמל שאתם הייתם בו בלב אחד, גם אנחנו הקמנו חמל אזרחי של המפלגה, בתחילת איראן סבב 2 בינתיים, לא יודע איך יקראו לו בריא ההיסטוריה, ואני ראיתי כמות אדירה של נוער, בעיקר ממכינות, אבל לא רק, שפשוט מתגייס, פשוט מתקשר אליי, תקשיב, הטלפון שלי פורסם, ולא הפסיקו להתקשר אליי, מאות אנשים, תקשיב, מה אפשר לעזור, איך אפשר לזה, איך אפשר לתרום, ילד שנוסע בתחבץ להביא קניות, לאישה זקנה, לקריית שמונה, דברים טורפים, טורפים. ולכן אני אומר פה התקווה שלי. התקווה שלי היא שאותו נוער, שקראו לו דור הטיקטוק, דור הוואי, דור הזד, כמו שאמרנו קודם, זה הנוער שבסוף בקצה מסוגל להציל את המדינה ולגדול להיות דור המנהיגים הבא של מדינת ישראל. ואני אומר לך שנייה, עכשיו אני כן אנתק את עצמי, אנחנו בונים עליכם. אנחנו צריכים אתכם גם בצבא, כי חסרים אנשים, ואנחנו מחכים שתבואו. אבל גם בכלל, אנחנו בונים על הדור הזה, שיהיה דור התיקון של מדינת ישראל, ויקח את כל מה ששבור פה ויתקן, ממש ציונות פרופר.
והאם לדעתך יש מקום לשפר, והאם צריך לשפר את הנוער היום?
תראה, אני חושב שזה קצת האשמת הקורבן, בכנות. בעיניי צריך לשפר את מערכת החינוך. צריך לשפר את מערכת החינוך, צריך לשפר את המסגרות במדינת ישראל, צריך בכלל שהמדינה הזאת תתחיל להתעסק יותר במה שנוגע באזרח שלה בקצה, והרבה הרבה פחות בכל מיני בלופים וספינים פוליטיים וחוקים שיפסלו בבגץ בכוונה כדי להאשים את בגץ. זה לא מעניין אותנו. זה לא מה שאנחנו רוצים. הדור הצעיר רוצה משילות, הדור הצעיר רוצה חינוך, הדור הצעיר רוצה אחדות ותקווה. בינתיים אתם מובילים אותנו לכיוונים אחרים. ולכן אני אומר, הפתרון לבעיה, לכאורה, שאנחנו מדברים עליה, תיקון מערכת החינוך, שנמצא במצב קשה מאוד.
אתה מדבר על מערכת החינוך. אתה סטודנט לפי מה שאמרת לי. אני פה תלמיד י"ב, לי היה בימים האחרונים, היה לי אתמול מתכונת, היה לי היום מתכונת, אתמול בגרות, מחר בגרות, ובטח לך גם יש הרבה מבחנים. אתה חושב שמערכת החינוך טיפלה במלחמה באופן נכון או לא נכון?
תראה, אני יותר מתעסק בעולם הסטודנטיאלי, היום, בעבר התעסקתי גם בחינוך תיכון ויסודי כשלימדתי שחמט, היום אני פחות. אני יכול להגיד רגע ברמה הסטודנטיאלית, שאני יצאתי למאבק מאוד מאוד גדול על זה, גם בתקשורת, גם בוועדות בכנסת, על היחס של המל"ג ושל האוניברסיטאות לסטודנטים המילואימניקים. כי אני מסתכל, ואני רואה בקצה, בחור, סטודנט, שרוצה להתחיל את החיים שלו, שתחיל ללמוד, כמו שלימדו אותו, תעשה צבא, תתחיל ללמוד. ואופ, הוא לא יכול ללמוד. הוא במילואים. אני אספך, עכשיו אני בסבב מילואים שישי. כעת חיה. ובסמסטר שישי. עדיין לא היה לי סמסטר אחד בלימודים שלא הייתי במילואים תוך כדי. עכשיו אתה יודע, נותנים הקלות, עוזרים מפה, עוזרים משם, זה לא משנה. את הפער הזה אי אפשר לסגור. אי אפשר. אתה רואה כל מיני סיטואציות הזויות, אתה יודע, אנחנו בתמרון בלבנון, אתה רואה בן אדם פותח אייפד ומתחיל ללמוד מדעי המחשב ועולה לזום עם אוזניות. שהוא על וסט. זו מציאות הזויה. זו מציאות הזויה, ומדינת ישראל, לתחושתי, לא מספיק נותנת עליה את הדעת, במוזניים האלה שאני מבין אותם. בין איכות והחומר והחינוך ולהכניס הכל בילדים, לבין ההתחשבות, בזה שאנחנו במצב מלחמה, אם אנחנו מדברים על תיכון, ובזה שאנחנו מילואימניקים שאשכרה נלחמים בחזית ומגנים עליכם כרגע. אנחנו מדברים בעולם האקדמי, אני מרגיש שהמוזניים לא בצד הנכון כרגע, ולתפיסתי, שוב, כמי שהתלמיד חרה, הרבה הרבה יותר חשוב, הרבה יותר חשוב, החינוך לערכים הנכונים, ולשים את הלב שלנו, והקשב שלנו במקום הנכון, כבני אדם, מאשר עוד מבחן, עוד מיצב, עוד בגרות, עוד סמינריון בתואר.
ומה למה שלך? למה אתה עושה את כל מה שאתה עושה היום?
כי אכפת לי מהמדינה, אבל על אמת. אכפת לי מהמדינה, תקשיב, אני רואה היום אנשים שיושבים בכנסת, שאני מגיע לשם לוועדות, מדושני עונג, מנותקים מהעם, שאין להם מושג. אתה יודע, אני יושב בוועדות, ואני אומר, אני עושה כך וכך מילואים, והייתי פה, וואו, איזה גיבור, אתה כל... לא! לא! זה לא שאני רוצה. תתאפסו על עצמכם, ותתחילו להתחבר לעם, תתחילו להבין שאנחנו צריכים אתכם, תתחילו להבין שאנחנו צריכים עוד חיילים, שהספינים הפוליטיים שלכם ושלמות הקואליציה שלכם לא מעניינת אותנו. אין שום דבר ימני בהשתמטות, אין שום דבר ימני בלהפסיד לחמאס, אין שום דבר ימני בלממן את החמאס. אין, זה לא מעניין אותנו. וזה הלמה שלי. הלמה שלי זה כי, אתה יודע, מסתכל כמו בשבעה באוקטובר, ימין השמאל, אבל אני לא רואה אף אחד. אני לא רואה אף אחד, לא כי אני לא רואה אף אחד שיכול ביחד איתי להוביל שינוי. אני עם אנשים כאלה, והם מדהימים, אחד אחד. אבל אני מסתכל על דרג ההנהגה, ואני פשוט לא רואה אותם איתנו. כמו בשבעה באוקטובר, הם בבונקרים, מצייצים בטוויטר, ואנחנו בשטח. והניתוק הזה, הדיבור הזה ממגדל השן, חוסר ההבנה של מה קורה, יושבים עם פרצוף זחוח ומסבירים לך שלצבא יש מספיק. מתי פעם אחרונה הייתם בצבא? קואליציית משתמטים, ננסים להסביר לי, המילואים ניק שיש מספיק חיילים. אז זה הלמה שלי, ואני לא קונה את מה שהם אומרים, ואני מאמין שצריכים להיות שם אנשים טובים יותר, ואני מאמין שאנחנו ראויים לטוב יותר. זה הסיבה שאני קם בבוקר, כל יום, גם כשקשה, גם כשאני במילואים, גם כשיש לי מבחן בתואר, וגם כשאני רוצה להיות עם הבת זוג שלי, ובזה אני מתעסק, בלהפיץ את הבשורה ובלקרוא לעוד אנשים להצטרף אלינו.
דיברת הרבה על ציונות. מהי ציונות בשבילך?
ציונות היא ראשית הצירים, של הסיבה שאנחנו פה בעם ישראל. ציונות היא עלייה, ציונות היא התיישבות, ציונות היא ההבנה שיש לנו רק אחד את השני, ציונות היא האמונה בארץ ישראל, ציונות היא להגן על עצמנו. ומעבר לכל, ציונות זה הסיפור המשותף שלנו. ציונות זה מה שמקשר את כולנו, כל מי שנמצא פה ביחד. אני בן של, אתה יודע, סמטוחה, אבא עלה מאנגליה, סבא מצד שני עלה מאיראן. מה הם קשורים שהילדים שלהם התחתנו? שסבתא שלי שעלתה מאנגליה, אבא שלי גם עלה, אבל לא משנה, נשים את זה בצד. סבתא שלי וסבא שלי שעלו מאנגליה, וסבא וסבתא שלי שעלו מפרס. מה הקשר ביניהם? למה שהילדים שלהם התחתנו? הסיבה לזה היא ציונות. הסיבה לזה. העם היהודי שב לארצו כדי להגן על עצמו אחרי הבנה, אחרי מלחמת העולם השנייה הנוראית, שאין לנו ברירה, אלא להגן על עצמנו, ולחיות פה בבית היהודי והמשותף הזה, על אף השוני, על אף ההבדלים, על אף החוסר הסכמות. ולכן אני אומר, ציונות היא אחדות, לא אחידות. ברור לי שאני ואתה שונים מהבחור ממאה שערים, ושונים מהבחור, האיפסטר מתל אביב עם המכנסי שרואל. אנחנו קצת שונים. אין לנו אחידות, אבל יש לנו אחדות. וזו הציונות שלנו, זו הציונות שלי. ובכלל, אלה הערכים שאני חושב שמדינת ישראל צריכה לחזור אליהם, כי אנחנו נאבדנו, שכחנו אותם.
אתה מרגיש שהשביעי לעשירי משפיע עליך גם היום?
קודם כל ברור, ולראיה אני במילואים, כמעט ברצף מאז, 6 סבבים כבר משתחרר, חוזר, משתחרר, חוזר, סוריה, לבנון, כל הזירות. אז קודם כל פיזית זה משפיע. ב', אתה יודע, אני מסתכל שנייה על מה קרה מאז, אני התעוררתי, אני ביום אחד, אמרו לי, גבר תתבגר, אין טיול גדול, אין בלגנים, אין ליהנות מהחיים, אין השתחררת. לא. מדינת ישראל צריכה אותך חזרה, בוא תיתן מעצמך. וההתבגרות הזאת הביאה אותי גם בעצם להסתכלות של איך מתקנים את המצב, כי אני הבנתי שהמצב גרוע. ומבחינתי, אם הפוליטיקה היא, הצלח לי על המלל, כן? אם הפוליטיקה היא החרה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר, אז הפוליטיקה היא גם מה שיכול לתקן, והיא הדרך לשקם את האירוע הזה, וזה בעצם מה שהביא אותי לעשייה שלי היום.
אתה חושב שלאנשים קשה לסמוך בו על פוליטיקאים, מה אתה חושב שיגרום להם לסמוך עליכם?
זה בדיוק הנקודה, אנחנו לא פוליטיקאים. אני לא פוליטיקאי. אני אומר את זה בריש גלי, תסתכל באינסטגרם שלי. אני ילד בן 24, שנהנה, ויוצא פעם בי עם חברים שלו למסיבות, ויש לו בת זוג, ויש לו אוטו, והוא חי את החיים שלו, והוא סטודנט, אני בחור רגיל. אני ממש רגיל. עושה מילואים, הכל. אני איש רגיל בטירוף. אבל, אני בתפיסה שצריך שנות פה. הסתכלתי, ראיתי שאין מי, נכנסתי אני. ככה לימדו אותי בצבא. קדימה, הסתער. הסתערתי. זה הסיבה, בעיניי, שאני מבקש, לא רק אני וכל האנשים המעולים במפלגת המילואימניקים, שהם כולם אנשי שטח, ומעבר ליועז, אף אחד מהם לא היה בפוליטיקה בעבר. אנחנו מבקשים את ההזדמנות הזאת מהעם, לתת פעם אחת צ'אנס לאנשים פחות עסקנים, פחות מעורבבים, פחות עם ניסיון תקשורתי וחיבור לאו, ומכירים את ועד הרבנים, ופקדו את כל הקאט שלהם לליכוד או הנערף. תנו הזדמנות לאנשים אמיתיים, אנשים שהצליחו בחיים עצמם, אנשים שהוכיחו את עצמם, בין אם זה בצבא, בין אם זה במקומות אחרים, ואתם תראו שאנשי עשייה טובים, בין אם זה בעולם הייטק, העולם הצבאי, או סתם בחיים הפרטיים שלהם, יכולים גם להוביל את המדינה הזאת יותר טוב מכל העסקנים שמצאו את עצמם על הכיסאות.
ואיך הסביבה, החברים, המשפחה, הבת זוג, הגיבו על זה שהסתרפת לפוליטיקה?
תשמע, זה אירוע לא פשוט. צייר לאף אחד. קודם כל, חשיפה היא אירוע לא פשוט. פתאום פונים אליך, פתאום כותבים לך, פתאום מישהו לא מסכים איתך, ואתה יכול לקבל שיחה ב-12 בלילה, מישהו שהשיג את המספר שלך וצועק עליך, אתה זה, אתה שמאלן, אתה זה, אתה קפלניסט, ומהצד השני אומרים, אתם פרוקסי של נתניהו, אתם... לא קל. לא לי ולא לסביבה. אבל כולם מאוד מאוד תומכים בי. מתוך הבנה שלא רק אני, אלא כולנו, כל מובילי מפלגת המילואימניקים והנהגת מפלגת המילואימניקים, עושים את הדברים בצלילות הדעת המלאה. אני מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, אני גאה במה שאני עושה, אני מאמין במה שאני עושה, ואני מבין שאין ברירה אחרת. כי אם אנחנו לא נתעורר, ונתעסק בסכנות הקיומיות הפנימיות שלנו פה במדינה, אז ב-2048, בשנתה המאה של המדינה, חצי מתלמידי כיתה א' ילמדו בחינוך אנטי-ציוני. תחשוב מה זה יעשה לצבא, תחשוב מה זה יעשה לכלכלה. אני ואתה לא נגדל פה משפחות במדינת עולם ראשון, עם תנאים, שלוש שנים צבא ואז אתה משתחרר והכל בסדר, ויש שירותים והמדינה נותן, לא. מדינת עולם שלישי לא יהיה פה כלום, הכלכלה תקרוס, הביטחון יקרוס, מי יודע אם תהיה מדינה? במקרה הטוב אנחנו נהיה מדינת עולם שלישי, במקרה הרע לא תהיה מדינה. ולכן גם הסביבה שלי מבינה, אני מקווה, שאני מדבר בשמם פה, שאין ברירה. אין ברירה, אנשים טובים חייבים להיכנס למקום הזה, כי אם אנשים טובים לא ינסו, אז לא יהיה למי להצביע.
אתה מילואימניק, מה היה הרגע הכי משמעותי שהיה במילואים?
תראה, זה קשה לבחור, יש הרבה רגעים מאוד משמעותיים בשירות המילואים. נבחר בכל זאת אחד מהם, למרות שאתה מתקיל אותי, בסבב הרביעי, דווקא אני לא בוחר אירוע מבצעי. בסבב הרביעי הייתה לי שיחה עם בחור במילואים. התחיל לדבר איתי על המפלגה, הוא אמר לי, תקשיב, אתם קוראים לעצמכם המילואימניקים, אבל אני מילואימניק, אתה לא מייצג אותי. אמרתי לו, הלו, מה, הליכוד מלכד מישהו? ציונות הדתית מייצגים את כל הציונות הדתית? אני בין הציונות הדתית, לא מייצגים אותי. התחלנו שם שיג ושיח, דיברנו קצת, וככל שעבר הזמן, השיחה הזאת משמעותית והולכת איתי, כי היא מבהירה לי הכי טוב למה צריך את מפלגת המילואימניקים. האחדות הזאת, בכוונה אחדות ולא אחידות, בין אנשים כל כך שונים אחד מהשני, אני והוא שונים, הוא גר באיזה גבעה ו... שונים. שונים בתפיסות, שונים באורך החיים. בן אדם בן 22, נשוי שני ילדים. אירוע אחר. עצם זה, שאני והוא יכולים להתווכח, ולא להסכים על חלק מהותי מהדברים, אבל בקצה, לא לפגוע אחד בשני. ויום אחרי זה לצאת ביחד לפעולה התקפית ולהסתער, ושאני סומך עליו שהוא שומר לי על הגב, זו הסיבה שמפלגת המילואימניקים צריכה. כי הערבות הדדית הזאת, שיש לנו בשדה הקרב, וההבנה הזאת שמי שנותן מקווים שלא נותן לא מקבל, ההבנה שהייתה תקפה לשנינו באותה שיחה, היא הסיבה שאנחנו צריכים את מפלגת המילואימניקים, והיא הסיבה שרק המילואימניקים יכולים לעשות את השינוי שאני ואתה מדברים עליו.
מה הערכים שמובילים אותך ביום יום?
תראה, אני אפתיע ואני אלך למקום לא קונבנציונלי. אני, לפני הכל איש משפחה, ואני מקפיד מאוד לשמור על קשר קרוב ורציף וחם עם כל בני המשפחה, רחוקים והקרובים. יש לי נועל כל יום שישי מאז המכינה הקדם צבאית, לא פספסתי פעם אחת, שיחה לסבא סבתא, סבא סבתא, בעבר היה גם סבא רבא, זיכרון לברכה, שנפטר לפני השבעה באוקטובר. וזה זה, זה מבחינתי ערך יסוד. גם כי זה חשוב, ואני אוהב אותם, וזה מחזק אותי. אבל גם כי זה, אתה יודע, לתפיסתי, יש בזה איזושהי תזכורת, מאין באת ולאן אתה הולך, מכם באתי אל הערכים, על זה חונכתי, עכשיו אני יודע, אני עכשיו נמצא במכינה, אני עכשיו נמצא בסדיר, אני עכשיו נמצא במפלגה, אני עכשיו נמצא מחוץ לאיזה רעיון. אני נזכר באותו רגע, איפה שאני לא נמצא ביום שישי, איך הגעתי לפה, מי הוביל אותי לפה, ואיזה ערכים אני רוצה לקחת מהם.
אתה מדבר הרבה על המכינה שלך. מה דעתך בכלל על המערכת אותי? ההכנה הקדם צבאית, מכינות שנות שירות?
תראה, אם אתה שואל אותי, אני רדיקל בנושא הזה. קמיקזה. אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל, רגע לפני שהוא תורן למדינה, צריך לעשות שנה לפני צבא. למה אני חושב את זה? קודם כל כי אני רואה. אני רואה את הנתונים, אני רואה שבני המכינות ושנות השירות הם אנשים מאוד משמעותיים בצבא, באחוזים גבוהים יותר מהאוכלוסייה הכללית, הם מפקדים. אפשר לדבר ביצה ותרנגולת, מה מביא את מים, האוכלוסייה הטובה באה למכינות בשנות שירות או הפוך, אבל בקצה המוצר הזה עובד, אני יכול להגיד לך שעליי הוא השפיע מאוד לטובה, קחתי משם ערכים לחיים וחברים לחיים, ואני אמליץ לכל מי שידבר איתי, או לכל מי ששומע אותנו ועדיין לא עשה, ללכת ולעשות את החוויה הזאת, זה life changer.
איך בכלל התכוננת לצבא?
האמת שאני לא כל כך התכוננתי לצבא, די זרקתי, הייתי תלמיד לא טוב, והיא לכך גם לא התכוננתי יותר מדי לצבא, הייתי טיפה בכושר קרבי, אבל כל חיי הייתי אדם יחסית ספורטיבי, מאוד מאוד אוהב כדורגל, הייתי רץ הרבה שנים, היא לכך, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים חושב על זה, שבעצם הגעתי מוכן פיזית לצבא, עוד לפני שהייתי במודעות שצריך להתכונן לצבא. ההכנה שאולי לא עשיתי, ואגב עליה אני מבכה, זה הכנה מנטלית לצבא. הגיוס לצבא נותן לך איזושהי כפה. אתה מגיע, אני אישית לפחות, מהמכינה. אני במכינה כל יכול. אני יוזם וראש המכינה זורם איתי. אני הולך ימינה וראש המכינה הולך איתי. אני, חברים, בוא נעשה ככה ואנחנו מרימים. פתאום אתה מגיע למסגרת, שבחור שמבוגר ממך בשנה במקרה הטוב, ובגילך במקרה הרע, אומר לך רד מצב 2, ונותן לך פקודות שאתה לא מבין למה. והכפה המנטלית הזאת, אני יכול להגיד לך שאותי, שברה בחודשים הראשונים. קח לי זמן, עד שאני התנעתי והפכתי לאדם שאני היום, ללוחם שאני היום, לחייל שאני היום, כי היה לי מאוד מאוד קשה להבין איך יכול להיות שפתאום אני לא זה שקובע, שפתאום ממש אחראים עליי בהכל, בן אדם צריך ללכת לשירותים, פותחים לו שעון, 7 דקות. אז היה. אז מי שעדיין לא התגייס, אני הייתי מציע לו, אם הייתי יכול לדבר עם עצמי לפני הצבא, להדגיש, במקביל ההכנה הפיזית שהיא חשובה, את ההכנה המנטלית לאירוע הזה, שהוא אירוע לא פשוט, שהוא אירוע משנה, אבל שהוא רע מאוד מאוד מבגר, ומאוד מאוד מומלץ לאזרח במדינת ישראל.
ובאופן אישי, מה דעתך על חבר'ה כשירים לשירות, ובמיוחד שירות קרבי שלא מתגייסים?
אם דיברנו קודם, לא, לא הותקלתי, להפך, אני שוקל מילים, כי אני יכול להיות מאוד קיצוני כשאני עצבני, וזו שאלה שמעצבנת אותי. דיברנו קודם על ציונות, זו האנטי-ציונות במיטבה. הפריץ יממן אותי, אני לא מתגייס, אני לא משלם מיסים, אני לא נותן פה כלום. ואני לא מקבל את זה. תשמע, היה לי כמה פעמים ברעיונות בטלוויזיה, שיצא לי לפגוש חבר'ה כאלה, והוא מולי, כדי לייצר פרובוקציה ושיהיה איזה ריב מעניין. ואני שאלתי ברצינות, אמרתי לו, תגיד, אתה מסתכל עליי, אתה רואה אותי בסף מילואים שישי, אני מספר לך על החברים שאיבדתי, על החיים שנהרסים, על אנשים שמשאירים 7 ילדים בבית ובאים למילואים. מי אתה שאתה לא מגיע ולוקח חלק באירוע הזה? מי שמחה שאתה יושב פה מדושן עונג עם הרולקס שלך והחליפה ומשחק לי אותה? כאילו אתה לא יכול לבוא לצבא. איזה שטויות. זהו בעיניי אנטי ציונות במיטבה. ואני אומר לך שנייה לרמת לא רק הבעיה אלא הפתרון. אנחנו צריכים ללמד את האנשים האלה ש... איך אמר אדם גדול ממני? יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו. שאין יותר אירוע, הדור שלנו לא מוכן יותר לשיט הזה, שאתם מבקשים ממש ממש יפה, אז אתם תקבלו תקציבים ותקבלו הנחה בארנונה ומעונות יום והנחה בתחבץ וקצבת ילדים ותלמדו בכולל ותרוויחו יותר מחייל קרבי. אנחנו לא מוכנים לזה יותר. אין אירוע כזה. הצבא לא מכיל את זה יותר, החברה לא מכילה את זה יותר. נגמר, אנחנו סוגרים את הברז, אתם מוזמנים לבוא לצבא, או להפוך את עצמכם, לא אני הופך אתכם, אתם הופכים את עצמכם לאזרחים סוג ב' במדינה. מבחינתי תחיו פה, אל תקבלו ממני כלום. שלטון הכופרים אין לנו ממינים, אחלה, אל תיקח כלום. זה מה שאני חושב עליהם.
אז היית בקרבי, מילואים, מפלגה, מה דעתך לחבר'ה בשנות, מה דעתך לחבר'ה בשירות לאומי, חבר'ה שלא קשרים לשירות קרבי? אתה חושב שזה אותו משמעותי כמו שירות קרבי?
אני חושב ששיא המשמעות היא בשיא היכולת של הבן אדם. זאת אומרת, אם אני, שיא היכולת שלי הוא צנחנים לצורך העניין, אז אני הגעתי לשיא המשמעות, כי אני מגשים את עצמי, אני מגשים את שיא היכולת שלי. ואם בן אדם מסוים, בסיבות פיזיות או לא פיזיות, יכול לעשות רק שירות לאומי, שיעשה רק שירות לאומי, הכל בסדר. טובים יותר לצבא, מי שפחות טוב ויש לו בעיות, שילך שירות לאומי. אני מקבל את כולם, כולם צריכים לקבל הכל מהמדינה אחרי שהם נתנו לה. אבל כמובן שאני מעודד גיוס לשירות צבאי, גם כי אנחנו, למי שיכול כמובן, מי שלא יכול, חלילה שלא ישתמע, אני מעריך אותם ומחבק אותם ואוהב אותם. אבל כל מי שיכול או יכולה להגיע לצבא, אני ממליץ. א', כי אנחנו צריכים, חסר לנו, חייבים דחוף, בעיקר לוחמים, לא רק, עם תומכי לחימה. וגם כי אני חושב שזה הדבר הנכון, אישיותית, לאזרח במדינה הזאת, להבין על מה הוא מגן, ואתה יודע, להגן בידיים שלו על ארץ ישראל, אתה יודע איזה זכות זאת? אתה יודע איזה תחושה אתה מרגיש? כשאתה מסתכל אחורה, כשאתה מחוץ למדינה, מסתכל אחורה, אתה רואה את האזרחים, אתה רואה את המדינה, אתה אומר, וואלה, איזה גבר אני. אמיתי, איזה גבר אני. אני יוצא פה ועוצר את החיים שלי והולך להגן למדינה. עכשיו, זו תחושה נפלאה מתיאור. אני מאוד מאוד ממליץ, אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי והכי ערכי לעשות. אגב, בקריצה לאחינו החרדים, גם הכי יהודי לעשות.
אתה מילואימניק. אתה מכיר את העומס, העומס הנפשי, העומס הפיזי. איך אתה, ואתה, וכמפלגה, תטפלו בעומס הנפשי, הפיזי, בעומס גם הכלכלי, והעתיד הכלכלי מיוחד של מילואימניקים.
טוב, אז קודם כל, אתה מקבל פה חשיפה בלעדית וראשונה, בקרוב, ייחשף פרק באתר שלנו, שיתעסק בכל החברה הפוסט-טראומטיים, שעם בעיות מהשירות, ואיך אנחנו מציעים כמפלגה שמדינת ישראל תתמוך אותם, ותהיה איתם, ותעזור להם, ותחבק אותם, ותיתן להם את הרגל התותבת הנפשית שהם צריכים, שבסוף זה לא רק כסף, אגב, יש עוד דברים שהיא יכולה וצריכה לתת. ברמה הכלכלית שנייה, אני אומר, תראה, זה מאוד מאוד פשוט בעיניי. כאילו, סליחה שאני אחלה לא מזלזל בשאלה, אבל זה נורא נורא פשוט. היום, אני אזרח סוג ב' במדינה, נותן הכל ולא מקבל כלום, ויש אזרחים, ואגב, זה משתמטים שלא משנה לי מאיפה הם. לא משנה לי אם זה בחור ערבי מסכנין שלא נתן כלום למדינה, ואני בעד שייתן. לא אכפת לי שיסלול כבישים בסכנין, זה לא מפריע לי, להפך. או אם זה משתמט אידיאולוגי מתל אביב, או שזה בחור חרדי מבני ברק או מהשערים. הם אזרחים סוג א' במדינה. כי הם מקבלים פה הכל, סטטיסטית גם הם האוכלוסיות הכי נתמכות על המדינה, והם לא נותנים לי כלום חזרה. אני, בצורה הכי פשוטה, בעד להפוך את המשוואה. אני חושב שלי מגיע הכל, לא לי ככפיר, לנו. לציבור המשרת, לציבור התורם, לציבור שמניע את הכלכלה במדינת ישראל. לנו מגיע הכל, ולמשתמטים לא מגיע כלום. כסף לא גדל על העצים. כל הקצבאות, כל ההנחות, כל הארנונה, כל הדיור למשתכן, כל הזבל שדרי והחברים שלו שופכים כל הזמן לכל החברים שלהם ומשמנים אותם, הכל צריך לחזור אלינו, לציבור המשרת. וזה מבחינתי הגיים צ'יינג'ר. מבחינתי איש מילואים שנותן למדינה פעם אחר פעם, מגיע לו הכל, גם ברמה הכלכלית. כל הטבע שהמדינה הזאת יכולה לתת, הוא צריך לקבל, והוא צריך להיות הראשון לקבל.
ומה החזון של המפלגה שלכם לעשר שנים הקרובות?
10 שנים זה יפה. אני מבחינתי מסתכל על החצי שנה הקרובה עד הבחירות. אבל אני אגיד לך ככלל רגע. אני מאמין שמדינת ישראל נמצאת בבור, בור פוליטי. ואנחנו חייבים להוציא אותה מהבור הפוליטי הזה. האם 10 שנים יספיקו? אני לא בטוח, הלוואי. האם אנחנו נהיה פה עוד 10 שנים? אני גם לא בטוח, הלוואי. אבל בסוף, מפלגת המילואימניקים היא לא מפלגה שקמה מתוך תפיסה חדשה של המצאנו את הגלגל, בדיוק הפוך. אנחנו חוזרים לבגין, חוזרים לז'בוטינסקי, חוזרים לבן גוריון, חוזרים למנהיגים של פעם ואומרים, הלו, לשם אנחנו צריכים לחזור. כמה זמן ייקחת שנרפא את המערכת? לא יודע. האם יצטרכו אותנו עוד 10 שנים? אין לי מושג. היום חייב.
אתה מדבר על ז'בוטינסקי. בטוח, בתור מכיניסט, אתה מכיר את נאום הגלגל. בטוח ב-100%. אתה חושב שהשיחה שלו ושל טרומפדור על חלוציות רלוונטית גם היום?
אני לא רק חושב שהיא רלוונטית היום, אני בטוח שהיא רלוונטית היום. היא אותה ציונות שדיברנו עליה כראשית הצעירים. היא אותה ציונות שאומרת, הנני, אני בא. צריך, אני. צריך, אני. צריך לייבש ביצות, אני. זה מה שצריך פעם. היום צריך ללכת לצבא, וצריך להניע את הכלכלה, ואנחנו צריכים עולם הייטק חזק, ואנחנו צריכים מהנדסים טובים. אנחנו, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה זויה, שזה גם היופי בה קצת, שמצד אחד, אנחנו מצליחים ליירט טילים בליסטיים בחלל, ומהצד השני, אתה לא יודע אם הרכבת תבוא מחר בבוקר. כאילו יש פה איזה דיסוננס. ואני אומר, הציונות של היום, הז'בוטינסקי של היום, והחלוציות של היום, זה לדעת איך אנחנו מבריאים את המערכות האלה. גם את המערכות האלה, כמו רכבת ישראל, למשל שדיברתי עליה, מערכת החינוך, ובכלל עולם התחבורה הציבורית במדינה, שאם שרת התחבורה הייתה קצת בארץ, אז היא הייתה רואה מה המצב שלו, אבל היא פחות פה. היא שרת התחבורה של העולם. וגם בכלל, את כל המערכות אנחנו צריכים לתקן. אני כמעט לא יכול לחשוב על מערכת שאין מה לתקן בה ולהחזיר לערכים האלה של ציונות ושל חלוציות שז'בוטינסקי דיבר עליהם, וכמובן שלמדתי את זה גם במכינה וגם אחרי. תשמע, זה מנהיגי הדור שלנו. כאילו, אם מישהו בטעות לא מכיר, איך הוא תקראו, תכתבו בגוגל.
אז כפיר, מה החלום שלך?
תשמע, זו שאלה קשה, וזה קטע, כי אתה גם שואל אותי את זה, בדיוק אחרי שהיום חבר במילואים שאל אותי. ואני אענה לך את התשובה הכי כנה שלי, כמו שהייתי כנה איתך פה לאורך כל השיח הזה בינינו. אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא יודע. ברמה השנייה הפוליטית. ברמה אישית, החלום שלי זה להתחתן ולהקים משפחה ולהביא ילדים, ושגם הם יהיו אזרחים שתורמים למדינה ונותנים למדינה, ואני אוכל להשאיר להם, אתה יודע מה, הנה, אני מתחבר לרמה הפוליטית, שאני אוכל להשאיר להם מדינה ועם וארץ קצת יותר טובים ממה שקיבלנו.
איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים? בעוד 5 שנים אפילו.
לא, זה בסדר, אתה יכול להגיד גם עוד 200 שנה. אבל אני רוצה להיות בנקודת השפעה. אני מאמין ש... תשמע, כמו כל בן אדם שמאמין בעצמו, שהוא ועולם הערכים שלו נמצא במקום הנכון, אני רוצה להיות בנקודת השפעה, אגב, זה לאו דווקא פוליטית. בסדר? נקודת השפעה נקודה על מדינת ישראל, שהיא הדבר שאליו אני הכי, הכי קמע ומרגיש מחובר בעולם הזה, בכל קיומי. ואני רוצה להיות במקום שבו אני יכול להשפיע על המדינה הזאת לטובה, וכשאני קם בבוקר פותח את העיניים לעוד יום שמתחיל ב-6 או 5 או 7, ואני גמור מהעייפות מהלילה הקודם ומכל העשייה של השבוע, להגיד, אופה, אני עושה משהו חשוב. צריך לקום, יש משמעות למה שאני עושה. זה החלום שלי.
מה אתם יכולים להביא לשולחן שעדיין לא הביאו?
אז אני חוזר רגע לנקודות הקודמות. בעיניי, זה לא משהו שעוד לא הביאו. הביאו אותו, איבדנו אותו בדרך. ומה שאנחנו מביאים זה את הציונות, והציונות הזאת היום, אחרי כל השיחה שלנו גם על ערכים, זה פודקאסט, אתה יודע, אפשר לדבר כמה שרוצים. אבל אחרי כל השיחה הארוכה הזו, זה מתחבר עוד פעם לשלושת הערכים שדיברתי עליהם. אנחנו חייבים ועדת חקירה, כי אנחנו חייבים תשובות למשפחות של אנשים שהקריבו את עצמם, ואיבדו אותה נורא מכל. אנחנו חייבים גיוס לכולם, כי אין אירוע כזה, שתהיה פה הפרדה בין דם לדם במדינת ישראל. זה הכי לא ציוני והכי לא יהודי. והדבר השלישי, שהוא החשוב ביותר, לא יותר חשוב מאחרים, אבל הוא החשוב לנקודה הקונקרטית שבה אנחנו מדברים על מערכת בחירות ומפלגות ומנדטים וסקרים, זה שתקום פה ממשלת אחדות ציונית, שלכמה שיותר אחוזים בעם יהיה אמון בה, ותוכל לייצג את העם האמיתי, את החבר'ה שיושבים בטנק. בטנק, אתה יכול לראות את הבחור שמצביע איזנקוט ואת הבחור שמצביע בן גביר אחד ליד השני, והם מסתדרים. למה שבממשלה לא יצליחו?
ומה דעתך על חבר'ה שעולים לארץ דווקא בתקופה כזאת?
זו ציונות. זו ציונות על מלא. כאילו, אם דיברנו על ניצחון מוחלט, אז זה הניצחון המוחלט שלי, שאנחנו מצליחים לקבל פה עוד עולים לעם ישראל ולמדינת ישראל, שאנחנו מצליחים לחזק את הכלכלה, שאנחנו מצליחים להיות בית בטוח לעם היהודי בארצו. ואני, מבחינתי, כל מי שעוד לא פה, קדימה, אנחנו מחכים לכם. יהדות התפוצות חשובה, והתמיכה בקהילות בתפוצות חשובה. אבל הכי חשוב זה להיות בארץ ישראל, עם ישראל, כולנו פה, זה המקום הבטוח שלנו, זה המקום הערכי שלנו.
ואיך לדעתך אפשר לטפל בפילוג גם במדינה?
תראה, זו שאלה מורכבת. בגדול, התשובה הקצרה שלי, שיש בן אדם אחד שעשה מזה קריירה, כבר כמה עשרות שנים, וכשהוא ילך הביתה, אז יהיה פה קצת יותר טוב, ואנחנו נוכל להתחיל את הריפוי. התשובה הטיפה יותר ארוכה שלי, היא ממשלת אחדות. כי אני מאמין שהגיע הזמן להבין שההבדלים בינינו, מה שניסו לצייר לנו, כי ימין, שמאל, מזרחים, אשכנזים, דתיים, חילונים, חרדים, ערבים, צ'רקסים, זה לא גדול כמו שניסו. זה לא, הפערים לא כאלה גדולים, אנחנו הרבה יותר דומים אחד לשני, בעיקר הדור שלנו אגב, בייחוד. ולכן דווקא ממשלת אחדות, שתייצג את כל החלקים בהם, לא שתהיה פה ממשלה שחצי עם יגיד, אני לא אוהב אותם, ואין פה הנהגה, ואין פה משילות, ואני לא סומך עליהם, ויבואו לחגוג על אדם בפיגועים, אגב שני הצדדים עושים את זה. במקום זה תהיה פה ממשלה של אחדות ציונית, של כל הגורמים הציוניים במדינת ישראל, אם תספור, יש בערך 90 אצבעות ציוניות בכנסת ישראל היום, רוצה לקוות שבכנסת הבאה יהיו אפילו קצת יותר, ואותם אצבעות התלכדו והתאחדו, כדי לייצר פה ממשלת אחדות, שתביא בסופו של יום, אני מקווה גם לאחדות חברתית. אבל זה תהליך, זה לא יקרה ביום, זה לא בטוח שזה גם יקרה בעשור. אנחנו בתהליך צריכים להבריא את החברה הישראלית.
מה לדעתך הבעיה בפוליטיקאים היום?
שמע, אני מרגיש שלא ישרים איתי. מרח עכשיו כבחור צעיר. מרגיש שמחרטטים אותי. אתה יודע, הוא אומר לי, אני לא יושב עם ההוא, אני חותם לך, אני לא יושב איתו בחיים. יומיים אחרי זה הוא יושב אצלו בממשלה, הופך אותו לראש ממשלה, והיום הוא איתו במפלגה. מהצד השני, אתה רואה ראש ממשלה שאומר משהו אחד בעברית, וברעיונות שלו באנגלית אחרי זה אומר משהו אחר. אתה מרגיש שמרמים אותי, מרגיש שלא ישרים איתי. אומרים לי חוק גיוס, חוק גיוס, אני קורא את הסעיפים, אני רואה איזה חוק השתמטות. מנסים לרמות אותי כל הזמן. זה גם חלק מהסיבה שאני קפצתי לביצה המגעילה הזאת, שנקראת פוליטיקה. כי כל הזמן הפוליטיקאים מנסים לרמות אותי. ואנחנו פשוט לא מוכנים שירמו אותנו יותר, אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
אני ועוד רבים היום יכולים להצביע, או יוכלו להצביע את הבחירות. למה כדאי לנו להצביע לכם?
אז מעבר לכל החפירה שעשיתי פה על מפלגת המילואימניקים, בעיניי כדאי לכם להצביע לנו, כי אין עוד אף מפלגה היום במדינת ישראל שתלך כמו קמיקזה על הערכים והעקרונות שלנו. זאת אומרת, יש שם הרבה מפלגות שאתה יודע, אלה מסכימים איתי הנקודה הזאת, אלה הנקודה הזאת, אלה אומרים דווקא פה אני חושב אחרת. הכל דומה. אבל הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות שר אוצר, הוא מתעקש על רשות הגוש ועושה ייחודים בשביל זה. הוא רוצה להיות השר לביטחון לאומי ולהפוך את המשטרה לזה ומפגינים ועניינים. אנחנו לא מעניין אותנו. לא מעניין אותי תיקים, לא מעניין אותי איזה שר יועז יהיה, לא מעניין אותי באיזה ועדות אנחנו נשב, זה באמת לא העניין. העניין הוא הערכים שלנו. ואני מאמין שאתה יודע, אפשר להמשיך להצביע על אותה מפלגות, אבל אתה יודע, מי שעושה את אותה טעות פעמיים ומצפה לתוצאה שונה, אומרים עליו שהוא טיפש. אנחנו עשינו את אותה טעות 5 פעמים. 5 מערכות בחירות ברצף, הצבענו את אותם פתקים וקיבלנו את אותה חוסר הכרעה, ואת אותה אנרכיה, ואותו שבר חברתי ופוליטי. אני מציע, גם לדור הצעיר וגם בכלל, אבל בפרט לדור הצעיר שאליו אני מדבר גם פה וגם באופן כללי, ברשתות, בתקשורת, במכינות רבות שאני מגיע להם. אני מציע לנסות משהו אחר. אני מציע לנסות משהו ציוני יותר, משהו נכון יותר, ומשהו פחות ציני. יותר אמיתי, יותר מזוקק. יותר שאתה מסתכל לו בעיניים ואתה מאמין לו.
אתה לוקח ממשהו השראה?
כן.
ממי אפשר לשאול?
אני לוקח השראה מסבא רבא שלי. סבא רבא שלי היה מהחלוצים שהקימו את המדינה הזאת. הוא לחם בהגנה, והיה לוחם דגול. אריה של ממש, נלחם ב-48 על הקמת המדינה הזאת. ואחריו סבא שלי, שנלחם במלחמת יום כיפור, ואחריו אבא שלי, שהיה איש קבע כמעט כל החיים שלו, ועשה שירות שהשתיקה יפה לו. ואני, ואחי הקטן שהוא קצין, ואחי הקטן שעוד רגע מתגייס. זו השראה שלי, אגב, זו גם שרשרת הדורות שעליה אני מדבר, בשרשרת של משפחות שנותנות למדינה, בשרשרת של משפחות שנותנות למדינה. אז מבחינתי, אם אני מסתכל שנייה למעלה, סבא רבא שלי, זיכרונו לברכה, שזכיתי להכיר ולחיות אותו עד גיל 21. היו שנים משמעותיות שבהם הוא השפיע עליי מאוד, גם ערכית וגם בכלל אישיותית. הוא לגמרי איש שאני שואב ממנו השראה, לא רק בתחום הצבאי, אלא בכלל על השבט המשפחתי הענק שהוא הקים, על הציונות שבו.
מה החשיבות, המשמעות, הערכים בעיניך של להיות קרבי במדינת ישראל היום ובכללי?
אם דיברנו קודם על צריך גלגל, אני גלגל, זה להיות לוחם קרבי. כי בסוף, אתה יודע, כשאני באתי להתגייס לקרבי, אמרו לי חשוב, ערכים, זה רזומה, הראו שאתה לוחם, מה שלוחמים יודעים ועושים, אף אחד לא עושה. אתה רואה אנשים הכי טובים בהייטק היו לוחמים. היום זה לא קרה. וטל. שלא יחרטטו אותך ולא יעבדו עליך. סיבה שאתה צריך לבוא להיות לוחם זה כי צריך. 18 שנה קיבלת הכל מהמדינה. כסף, תשתיות, עזרו לך, תמכו בך, גדלת פה במדינה מדהימה. הגיע הזמן לתת, הגיע הזמן להחזיר. והמקום שבו מדינת ישראל צריכה שתחזיר, המקום שבו הכי חסר לה, הבטן הרכה של המדינה, היא היום לוחמים בצהל. ראש אקה, לא אני אומר, ראש אקה. אומר שאנחנו בחוסר של לפחות 13,500 לוחמים. 12,500. אנחנו חייבים שכל מי שיכול, כל מי שקשר, כל מי שמסוגל, יגיע וייתן לנו כתף באלונקה.
אתה חושב שהעבודה העברית, חקלאות עברית, זה דבר חשוב היום?
לגמרי, לגמרי. קודם כל, כי ראינו במלחמה הזאת מה קורה כשאנחנו מסתמכים על מדינות אחרות, שבעיתות מלחמה או משבר, שלצערי קורות פה הרבה במדינה, נותנות, מפנות לנו עורף, ואנחנו נתקעים בלי דברים בסיסיים, בין אם זה בקורונה, היינו בלי ביצים, ואחרי זה היינו בלי מוצרים אחרים. זה קריטי. ומעבר לזה, אחד מערכי הציונות מבחינתי. אתה יודע, אומרים שקו המחרשה הוא קו הגבול, אני מאמין בזה. איפה שאנחנו לא נמצאים, מדינת ישראל לא שם. אתה רואה בנגב ובגליל, איפה שהמדינה לא נמצאת, איפה שיש רק כל מיני אזרחים מכל מיני סוגים שמצפצפים על החוק, אין שם משילות. אין שם משילות, וזה בתוך ישראל. לא לדבר שנייה על קו המחרשה בגבול הצפוני שלנו ובגבול הדרומי שלנו, אז אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה הכרחי. יכול להגיד שאני ושאר חברי המפלגה גם לקחנו חלק משמעותי מאוד במחאה וההתקוממות נגד רפורמת החלב הדי גרועה שסמוטריץ' ניסה להעביר, ולא כי אין מקום לשינויים, יש. פשוט כשהשינויים מגיעים מהמקום הנכון. פה היה ניסיון לעשות שינוי ציני, כדי להרוויח כמה קולות בבחירות, ולפגוע פה בתפוקה לכל המדינה, ובחקלאים שמשקיעים את כל החיים שלהם בערפתות. ולכן אני אומר, זה לגמרי חשוב, ואנחנו גם, גם בכלל, גם כגוף פוליטי וגם ברמה אישית, מגנים על, על החקלאות הישראלית בכל דרך.
אז כפיר, תודה רבה שבאת. האם יש משהו שתרצה למסור לאנשים שיקשיבו, שמקשיבים לפרק עכשיו?
קודם כל, תודה רבה שהזמנת, והיה מדהים. זה אחת הבמות שהכי נהניתי בהם, לדבר חופשי ופתוח. ממש מרגיש פה בבית איתכם הצעירים, קחו אותי חזרה. אני אגיד שאני מזמין את כולם, את כל עם ישראל, כל מי שמזמין לנו, צעירים ולא צעירים, להצטרף אלינו. אפשר למצוא את העמוד שלי באינסטגרם, את העמוד של המפלגה, המילואים ניקים באינסטגרם, את העמוד של יועז באינסטגרם, יועז הנדל. תחפשו אותנו, תצטרפו אלינו, אנחנו צריכים אנשים טובים. ממה שאמרתי, נגע בכם. זה הזמן, קדימה, תגידו הנני, תגידו ציונות ותצטרפו אלינו, אנחנו חייבים אתכם כדי להציל את המדינה מהבור.
אז כפיר, תודה רבה.
כיף גדול, תודה לך.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים. מלב המדבר, לבשי שמלתך זאת, הנהדרת לקראת איש חולם, שפוסע ושר.